אתם מאזינים לסדרת פודקאסטים בנושא מחלות חום מחזוריות אוטואינפלמטוריות, בחסות נוברטיס. תחום מחלות החום המחזוריות במבוגרים מתפתח, ויש גילויים של מחלות חדשות בעשור האחרון. ההכרה והזיהוי של מחלות אלו בשלב מוקדם תסייע ברוב המקרים לטיפול יעיל יותר ולמניעת נזקים. אני פרופסור רפי קרסו, ועל כך נדבר עם פרופסור אילן בן צבי, מומחה ברומטולוגיה וברפואה פנימית, מנהל מחלקה פנימית וו ומרפאת FMF במרכז הרפואי שיבא. שלום לך פרופסור.
שלום רפי.
כשאנחנו מדברים על מחלות חום מחזוריות במבוגרים, על איזה סוג, על איזה קבוצה של מחלות אנחנו מדברים?
קבוצת מחלות החום המחזורי, שנקראות גם מחלות אוטואינפלמטוריות, מתרחשות בגלל פגיעה ברגולציה של חלבוני הדלקת. הפגיעה הזאת היא מתבטאת בהתקפים חוזרים וקצרים, שנמשכים בדרך כלל מספר ימים, של דלקת באיברים שונים. הדלקת הזאת בדרך כלל מלווה בחום. איזה איברים יכולים להיות מעורבים בדלקת? אז ההתקפים יכולים להתבטא בדלקת של הקרומים, למשל קרום הריאה, קרום הבטן, הפריטונאום, קרום הלב, פריקרד מה שנקרא. זה יכול להיות להתבטא בדלקת מפרקים, בתפרחת אורית מסוגים שונים, כגון תפרחת וסקוליטית, תפרחת שדומה לאריסיפלס, לשושנה, תפרחת שדומה לאורטיקריה. איברים נוספים שיכולים להיות מעורבים הם הקורמים של המוח, בצורה של מנינגיטיס. יכולה להיות דלקת בלוע, שנקראת פרינגיטיס, דלקת בעיניים, בצורה של אובאיטיס, ואיברים נוספים, תלוי בסוג המחלה הספציפי, שמערבת את האיברים. בזמן ההתקפים, בדרך כלל החולה סובל מחום גבוה, בדיקות המעבדה מראות עלייה במדדי הדלקת, שקיעה דם מאוד מוחשת, CRP מוגבר, ובין ההתקפים, ברגע שההתקף עובר, החולה מרגיש טוב, בריא, חזר לחיים רגילים, עד להתקף הבא. מבחינת נקודה נוספת, מבחינת תדירות ההתקפים, אז אמנם הקבוצה הזאת נקראת מחלות חום מחזוריות, אבל צריך לשים לב שלא מדובר בתדירות קבועה בין ההתקפים. כלומר, לא התקף כל 21 יום או כל כך וכך שבועות, אלא יש וריאביליות גדולה בין התקף להתקף. לפעמים זה יכול להיות התקף כל שבוע, שבועיים, ולפעמים מספר התקפים בשנה. יש וריאביליות בחולה הספציפי יכולה להיות וריאביליות, לפעמים יותר התקפים, תקופות של פחות התקפים, וכמובן בין חולה לחולה, גם שם אנחנו רואים שוני בתדירות ההתקפים. כך שלא מדובר במחלות מחזוריות, אלא התקפים חוזרים של חום.
אנחנו מכירים את המחלת FMF, או קדחת הים תיכונית, Familial Mediterranean Fever. מה מיוחד במחלה הזאת, ואיך מאבחנים אותה?
אוקיי, אז FMF, כמו שאמרת, Familial Mediterranean Fever, היא המחלה האוטואינפלמטורית הראשונה שזוהתה. בעצם הפרוטוטיפ של הקבוצה הזאת, של הסל הזה של המחלות האוטואינפלמטוריות. גם הגן שלה הוא הראשון שזוהה בקבוצת המחלות הזה, וקראו לו MEFV, השם הוא קיצור של Mediterranean Fever. הפתוגנזה של המחלה היא נגרמת בגלל הפגיעה בחלבון שנקרא פירין. הפירין הוא חלק מקומפלקס של חלבונים שגורמים לדלקת בסופו של דבר. הקומפלקס הזה נקרא אינפלמזום. האינפלמזום מופעל בצורה ספונטנית ברגע שיש מוטציה בפירין, וההפעלה הזאת גורמת לשחרור של ציטוקינים דלקתיים. בעיקר הציטוקין העיקרי שמופעל ב-FMF הוא אינטרלוקין 1 בטא. השחרור של הציטוקין הזה לדם גורם לדלקת, לחום גבוה ולדלקת באיברים שונים. בארץ המחלה הזאת שכיחה בעיקר באנשים ממוצא לא אשכנזי, יהודים לא אשכנזים, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים מקרים בכל המוצאים וכל אחד יכול לחלות במחלה
גם
הזאת.
מפולניה
גם מפולניה. כן, גם מפולניה ומכל מקום, מרומניה.
אבל זה נדיר, זה שכיח יותר באגן הים התיכון, בצפון אפריקה, ביוון, באזור שלנו.
בדיוק. עכשיו, ההבחנה של המחלה היא בעיקרה קלינית, והיא נסמכת על ההתקפים האופייניים למחלה, ונתמכת על ידי הבדיקה הגנטית. עם השנים נוצרו מספר קריטריונים, סטים של קריטריונים של להבחנה של FMF. אפשר להשתמש בקריטריונים שהם נקבעים על סמך אזור ההתקף, משך ההתקף, המצאות של חום וכו', אבל רופאים שמנוסים בטיפול בחולי FMF לא צריכים את הקריטריונים, אלא יכולים להבחן את המחלה על סמך הקליניקה האופיינית, והתגובה לטיפול, שעליה נדבר בהמשך, על הטיפול בכל חיצין. מבחינת קליניקה של המחלה, איזה תופעות שכיחות במחלה, אז ההתקף השכיח ביותר הוא התקף של כאבי בטן מלווים בחום, בעצם מדובר בפריטוניטיס, דלקת של הקרום.
חשד לאפנדיציטיס.
נכון, חשד, זה נראה כמו בטן חריפה, אחת האפשרויות זה אפנדציטיס, פרפורציה וכולי, כל האפשרויות קיימות. התקפים נוספים אופייניים זה התקפים של דלקת של קרום הריאה, פלאוריטיס, שמתבטא בכאבים בחזה, בעיקר בשאיפה, שוב יחד עם חום. יכולה להיות גם דלקת של קרום הלב, שמתבטאת בפריקרדיטיס. ויש גם התקפים אחרים, לא רק של הקרומים, למשל התקפים של דלקת מפרקים. דלקת המפרקים העיקרית ב-FMF היא דלקת במפרקים הגדולים של הרגליים, כלומר ירך, ברך וקרסול. סוגים נוספים של התקפים כוללים תפרחת באור. התפרחת במקרה של FMF נראית כמו אריסיפלס, כמו שושנה, בדרך כלל על השוקיים, או גב כף הרגל. זה משטח אדום, חם וכואב מאוד. שוב, נמשך מספר ימים, בדרך כלל מלווה גם בחום סיסטמי וחולף. תופעה נוספת שיכולה להיות היא דלקת של האשכים, בעיקר באנשים צעירים, מתבטאת באורכיטיס, זה נקרא אורכיטיס, ויכולים להיות התקפי חום בלבד. כלומר, החולה יכול לסבול מהתקפים של, מאירועים של עלייה של חום עד 39-40, ללא תופעות נוספות, ללא וירוס, ללא צינון, רק החום עולה.
יכול להיות רק חום?
יכול להיות רק חום.
אבל לא כל התקף חייב להיות מלווה בחום?
כן, בדרך כלל, לרוב ההתקפים מלווים בחום, אבל יכול להיות התקף שהוא רק חום, בלי משהו שמלווה אותו, בלי דלקת בשום איבר אחר. יש עוד תופעה שחשוב להכיר ב-FMF, וזאת נקראת exertional leg pain. exertional leg pain זה תופעה נפוצה בעיקר בחולים היותר קשים. החולים סובלים מכאבים עזים בשוקיים וברגליים, בעיקר אחרי עמידה ממושכת או פעילות גופנית אינטנסיבית. לרוב זה בסוף היום, אחרי שהם הלכו בטיול בחול, או היו באיזשהו מאמץ גופני. הם חייבים לשבת, לשכב, הם לא יכולים יותר לעמוד על הרגליים בגלל כאבים עזים. בדרך כלל התופעה הזאת חולפת אחרי כמה שעות של מנוחה, אחרי שנת הלילה, כאשר החולה שוכב במצב מאוזן, בלי מאמץ של הרגליים. הם מתעוררים בבוקר והכאבים חולפים.
המחלה יכולה להתחיל בגיל מבוגר, או כולם מתחילה בגיל צעיר, או יש מקרים שלא מאבחנים אותה בגיל צעיר, או התלונות הן לא ספציפיות, והם מגיעים לאבחון רק בגיל מבוגר?
רוב החולים, מחלתה מתחילה בגיל צעיר, עד גיל ה-20, וגיל ה-20 זה הגיל השכיח ביותר של פריצת המחלה, חלק אפילו בגיל מאוד צעיר, בגיל שנתיים, אבל במקרים יותר נדירים, המחלה יכולה להתחיל מאוחר יותר, בוא נגיד בין 20 ל-30, יש שכיחות של 10% מהחולים שהמחלה מתחילה בין 20 ל-30, ואנחנו גם זיהינו חולים, וזה מקרים באמת נדירים, של מחלה שמתחילה בגיל 40 ו-50. אבל הרוב המוחלט של החולים, המחלה מתחילה עד גיל ה-20.
יש מצבים שהחולים מגיעים לחדר מיון, אני מניח, אם יש כאבי בטן חריפים, או אם יש כאבים בחזה, או אם יש בעיות בנשימה. האם אלו מחלות שהחולה יגיע בעטיין לחדר מיון?
כאשר המחלה לא מאובחנת עדיין, לרוב החולים מגיעים לחדר המיון עם התקף שמדמה אפנדציטיס, עם כאבי בטן וחום, או פלאוריטיס, עם כאבים בחזה, פריקרדיטיס, או תפרחת אורית, או ארטריטיס. כל הסיבות האלה יכולות לגרום לחולה להגיע למיון לפני ההבחנה של המחלה. לאחר שכבר ההבחנה זוהתה, אחרי לפעמים מספר פניות למיון, עד שהחולה מאובחן, ורואים שיש מחלה שחוזרת על עצמה, בסופו של דבר התקפים שחוזרים על עצמם. לאחר מכן, בעצם אין סיבה לחולה לפנות למיון או לרופא להפנות את החולה למיון, אם מדובר בהתקף FMF. מתי בכל זאת כן כדאי להפנות את החולה למיון? אז כמו שאמרנו, המחלה היא גורמת להתקפים שיכולים לדמות מצבים חריפים אחרים, כמו אפנדציטיס, או בטן חריפה, או להתקף של פריקרדיטיס. אם אנחנו חושדים שלא מדובר ב-FMF, בדרך כלל החולים מכירים את ההתקף. אם החולים מספרים לנו שזה לא ההתקף הרגיל שלהם, משהו פה שונה, או שההתקף שלהם בכל זאת מותר שיהיה גם התקפי FMF וגם אפנדציטיס בשלב מסוים של החיים. אז ההתקף מחשיד למשהו אחר. עוד סיבה, לפעמים ההתקף נמשך יותר זמן. החולים מכירים את משך ההתקף. לפעמים ההתקף נמשך זמן ממושך יותר מהרגיל, ואולי זה בכלל משהו אחר, דלקת אמיתית, דלקת זיהומית או דלקת אחרת. אלה הסיבות שצריך להפנות את החולה למיון. כשמשהו הוא לא ההתקף הקלאסי, כשאנחנו לא מתרשמים שזה ההתקף הקלאסי שהחולה מכיר. אני רוצה להוסיף לזה, שבזמן ההתקף החולה סובל, ובדרך כלל נזקק לנוגדי דלקת, תרופות להורדת החום. אפשר בדרך כלל להסתדר עם מה שיש בבית, אבל לא תמיד זה מספיק. לעתים ההתקפים הם קשים יותר, ואנחנו זקוקים לטיפול אינטנסיבי יותר או חזק יותר, ואז זו גם סיבה לפנות למוקד או למיון כדי לקבל טיפול יותר משמעותי, למשל זריקת וולטרן דרך השריר.
לאיזה דגלים אדומים צריך רופא המשפחה או רופא בחדר מיון לשים לב כשמגיע אליו חולה עם תסמונת שיכול מאוד להיות שהיא FMF?
אם קיימת כבר הבחנה בחולה מסוים שמדובר ב-FMF, והחולה מכיר את ההתקף,
זה יוצר פשוט.
זה פשוט. אם ההתקף הוא יותר מורכב, הוא משהו שונה מהרגיל, החולה מספר שזה לא ההתקף שהוא מכיר, אז אנחנו צריכים לחשוב על אפשרויות אחרות, על דלקת, על מצבים מסוכנים, כגון אפנדיציטיס, כגון מצבים גניקולוגיים בנשים, אם מדובר בכאבי בטן וחום. צריך להיות זהיר, לבצע אנמנזה טובה, בדיקה גופנית טובה, ולחשוב האם ההבחנה של התקף FMF היא נכונה, או שיש פה משהו מעבר לזה. לפעמים אנחנו נזקקים לבדיקות עזר כדי להיות בטוחים שמדובר ב-FMF, או בעצם לשלול מצבים אחרים. שוב, כמו שאמרתי, גם משך ההתקף חשוב. אם ההתקף הוא ארוך מהרגיל, הוא לא טיפוסי, צריך, זה דגל אדום. צריך לחשוב שאולי מדובר פה במשהו אחר.
יש ספק, אין ספק.
נכון.
כן. עכשיו, אנחנו מדברים על מחלה גנטית. האם יש אפשרות להבחן כשמתכננים משפחה, מתכננים הריון לפני כן, ולמנוע מאותו גן לעבור לצאצאים?
יש אפשרות לעשות הבחנה גנטית טרום לידה או בעובר. צריך לזכור שהמחלה הזאת היא מחלה כרונית. בדרך כלל חיים איתה עד גיל 120, אם לוקחים את הטיפול.
זה היום, לא לפני 50 שנה שהיו מתים בגיל מאוד צעיר.
נכון. היום חיים איתה עד גיל 120 עם טיפולים טובים שיש לנו, עם איכות חיים טובה לרוב, ולכן נשאלת השאלה האם יש סיבה לעשות בירור טרום לידתי לגנים או למוטציות של FMF. זה כבר שאלה מורכבת שיש פה היבטים
יותר אתיים אולי,
אתיים,
יותר,
בהחלט. כן. מבחינת פוריות, אני רוצה רגע לדבר גם על פוריות, האם יש פגיעה בפוריות ב-FMF? אז יש שני מצבים שצריך להכיר אותם. אחד, זה נשים צעירות שסבלו בילדותם מהתקפים מרובים של פריטוניטיס, של דלקת של קרום הבטן. בעקבות זאת נוצרות הידבקויות בקרום הבטן, ויכול להיות מצב של אובדן פוריות מכנית על רקע של הידבקויות של קרום הבטן. זה מצב אחד ש-FMF יכול לפגוע בפוריות. עוד מצב שצריך להכיר הוא דווקא בגברים, והוא לא קשור למחלה, הוא יותר קשור לטיפול בכל חיצין. לעתים, וזה לעתים נדירות מאוד, קולחיצין גורם לפגיעה ביצור הזרע ולירידה בספירת הזרע. לכן, אם גבר חולה FMF שמטופל בקולחיצין סובל מירידה בספירת הזרע, אני בדרך כלל ממליץ להפסיק את הקולחיצין לכמה חודשים, זה בדרך כלל אפשרי מבחינה קלינית, ולראות אם יש התאוששות. יש מקרים שיש התאוששות, יש מקרים שהפגיעה היא לא בגלל הקולחיצין, ואנחנו לא רואים במקרים האלה התאוששות.
יש גם תמיד אפשרות לקחת ולברור את ה... אם יש ירידה באיכות הזרע, לברור אולי את הזרעים הטובים יותר, לשפר את הזרע, ובכל זאת לעשות הפריה.
אוקיי, אז לגבי הריון והנקה, אז מבחינת החומרה של המחלה בהיריון, המהלך הטבעי של המחלה בהיריון, אז מהמחקרים שאנחנו עשינו ואחרים, אנחנו יודעים שזה מתחלק לשליש, שליש, שליש. שליש מהחולות, המחלה שלהם תישאר אותו דבר בהיריון, כמו שהיא הייתה לפני כן. בשליש מהחולות המחלה תחמיר בהיריון, ובשליש מהחולות המחלה תהיה בשיפור בזמן ההיריון. ככה שזו די הגרלה, אי אפשר לדעת מראש מה יקרה, סיכויים שווים.
אתה אמרת לו שמדובר במחלה כרונית. יש מקרים שהיא חולפת, שנרפאים?
אין מקרים שנרפאים, באמת מדובר במחלה כרונית, אבל אנחנו כן זיהינו חולים שנכנסים למה שנקרא רמיסיה ארוכת טווח. רמיסיה ארוכת טווח זה חולים שלא לוקחים קולחיצין ואין להם התקפים. לעתים זה נמשך חודשים, לעתים זה ארוך מאוד ונמשך שנים. זה מקרים נדירים, אבל זה קורה. ובחולים האלה שאנחנו במקרה מזהים שיש להם רמיסיה, כי בדרך כלל הם אמורים לקחת קולחיצין, ואין סיבה אפילו להפסיק אותו, הקולחיצין הוא ניתן לכל החיים, אבל הם הפסיקו מסיבה מסוימת, ולא חזרו להם ההתקפים, אנחנו עוקבים אחריהם באינטנסיביות, אחרי מדדי הדלקת שלהם, כדי לראות שלא מתפתחים סיבוכים, וכדי לזהות את הזמן שהמחלה מתחדשת, כי לרוב היא תתחדש גם אם זה אחרי כמה שנים, ויהיה צורך להתחיל מחדש את הקולחיצין.
חולה שלוקח קולחיצין באופן מסודר, האם יש למחלה סיבוכים לטווח ארוך?
כן, בהחלט. יש סיבוכים, בעיקר לחולים שלא לוקחים קולחיצין. הסיבוכים הם סיבוכים שנגרמים מהדלקת הכרונית שיכולה להיות ב-FMF. בעצם זו מחלה, כמו שאמרנו, של התקפים, של דלקת, אבל בחלק מהחולים, בערך בכ-20% מהחולים, קיימת דלקת כרונית ברקע שהם לא מרגישים אותה. אבל יש עלייה במדדי הדלקת שהיא כרונית. העלייה הזאת במדדי הדלקת הכרונית גורמת לסיבוכים. למשל, אנמיה נורמוציטית כתוצאה מדלקת כרונית. למשל, עיכוב גדילה בילדים. למשל, הגדלה של הטחול. זה דברים שאנחנו רואים בחולים עם דלקת כרונית. הסיבוך החשוב ביותר והמסוכן ביותר, שממנו אנחנו חוששים, זה התפתחות של אמילואידוזיס משני לדלקת כרונית, מה שקוראים AA אמילואידוזיס או אמילואיד A אמילואידוזיס. המחלה הזאת נגרמת כתוצאה מעלייה בחלבון. החלבון נקרא SAA, סרום אמילואיד A. זה בעצם חלבון דלקת, acute phase reactant, כמו CRP. הוא גבוה באופן כרוני בחלק מהחולים, וה-AA הזה לאט לאט שוקע ברקמות ויוצר סיבי אמילואיד, סיבים של אמילואיד A, וגורם לפגיעה ברקמות. הפגיעה הזאת היא מתבטאת באיברים שונים, אבל האיבר העיקרי שעלול להיפגע הוא הכליות. שם הפגיעה מתבטאת לראשונה ב-AA אמילואידוזיס. אנחנו רואים בשלב הראשון הפרשת יתר של חלבון בשתן או פרוטאינוריה, ולאחר עוד כמה תקופה מסוימת של חודשים עד שנים, אנחנו רואים גם פגיעה בתפקוד הכלייתי, עד כדי מצב שצריך לעשות דיאליזה ולהגיע להשתלת כליה. ולכן זה הסיבוך שאנחנו חוששים ממנו, כי הוא זה שמקצר את החיים ב-FMF.
זה אגב היה הסיבוך שממנו היו מתים הילדים בגיל צעיר, לפני שהיו משתמשים בכל חיצין.
בדיוק, בשנות ה-70, עד שנות ה-70.
שנות ה-60, כן.
נכון, עד שנות ה-70 שיצאו המחקרים הטובים, דרך אגב, מישראל.
פרופסור פרסי.
פרופסור פרס ודבור הזמר. על כל חיצין ועל האפקט שלו ב-FMF, ועל האפקט שלו למנוע אמילואידוזיס, היו אחוזים ניכרים של החולים שהיו סובלים מאי-ספיקת כליות ובאמת מתים בגיל צעיר. היום לשמחתנו זה מאוד נדיר.
האם כל החולים מגיבים לקולחיצין או יש כאלה שהם לא מגיבים? ואז מה אנחנו עושים אם אין לנו תגובה?
רוב החולים מגיבים לקולחיצין. הייתי אומר שכ-80%, אפילו 85% מהחולים מגיבים לקולחיצין ומסתפקים בקולחיצין, אבל בהחלט כ-15% מהחולים לא מגיבים לקולחיצין וממשיכים לסבול מהתקפים רבים או מדלקת כרונית שמסכנת אותם. צריך לדעת מה ההגדרה, או לפחות מבחינת הסל, לחוסר תגובה לקולחיצין. מי הם החולים, מה נחשב חוסר תגובה לקולחיצין? הייתי מחלק את זה לשניים. מצב אחד זה הימשכות של ההתקפים בתדירות גבוהה תחת מינון גבוה של קולחיצין. ההגדרה של עמידות לקולחיצין היא לפחות התקף בחודש תחת המינון הכי גבוה שהחולה יכול לסבול של קולחיצין. זו הגדרה אחת. מצב שני של עמידות לקולחיצין הם חולים שלוקחים את הקולחיצין במינון הגבוה ביותר שיכולים, ויש להם עדיין מדדי דלקת מוגברים, בעצם נשארים עם דלקת כרונית, שממשיכה לסכן אותם לסיבוכים, כמו שדיברנו, הספיקת כליות וכו'. אלה שני המצבים שנחשבים, שנקראים עמידות לקולחיצין. מה אנחנו עושים? לשמחתנו, יש לנו היום טיפול ביולוגי יחסית חדש בשנים האחרונות, וזה התרופות שהן נוגדות אינטרלוקין 1 בטא. כמו שדיברנו בהתחלה, אינטרלוקין 1 בטא זה הציטוקין שמופרש באופן ספונטני ב-FMF וגורם לדלקת ולחום. יש לנו היום נוגדי אינטרלוקין 1 בטא, זה תרופות שניתנות בזריקות.
תרופות ביולוגיות.
תרופות ביולוגיות. התרופות האלה עשו פלאים בחולים שלא מגיבים לקולחיצין, שהיו ממשיכים לסבול מכאבים, איכות החיים שלהם הייתה גרועה, המחלה יכולה להיות קשה מאוד ומאוד debilitating. 80-90% מהחולים האלה כיום אנחנו מוסיפים להם טיפול בנוגדי אינטרלוקין 1 בטא, והם מרגישים נהדר.
זו בפירוש בשורה.
בשורה גדולה.
כן, לאותם אנשים. איזה מעקב ארוך טווח אנחנו דורשים עם הטיפול הביולוגי?
אז כל חולה FMF צריך להיות במעקב ארוך טווח כדי לבדוק שאין, א', לבדוק שאין סיבוכים, ב', לראות שהמחלה שלו מאוזנת ולהתאים את מינון הקולחיצין בהתאם לקליניקה. חולים שנוטלים אינטרלוקין 1 בטא כמובן צריכים להיות במעקב דומה, כולל צריך לזכור שהתרופות האלה מדכאות מעט את מערכת החיסון ויכולות לגרום ליותר זיהומים, וכמובן שלא ניתן לקחת אותם בזמן הריון, אז צריך להפסיק אותם מספר חודשים לפני הריון מתוכנן, מבחינת הנשים, לא מבחינת הגברים. אז אנחנו נוהגים לעקוב אחרי החולים לפחות פעם בשנה, בחולים המאוזנים, כדי לבדוק שאין התפתחות של דלקת, אין דלקת כרונית, ה-CRP ברמה תקינה, אין התפתחות של פרוטאינוריה, בדיקת השתן צריכה להיות תקינה, וכמובן שלא קיימת אי ספיקת כליות כתוצאה מ-FMF. בחולים שהם יותר פעילים, המעקב שנדרש הוא אפילו יותר תחוף, בהתאם לצורך, פעם בחצי שנה, תלוי בפעילות המחלה.
מהי החשיבות של התמדה בטיפול לאורך הזמן? כי לפעמים אנשים אומרים, אני מרגיש יותר טוב, אז אני מזלזל ומפסיק את הטיפול.
כן, אז לחשיבות של הטיפול, שהוא מאוד חשוב, יש שני היבטים, אפשר לחלק את זה לשני היבטים. אחד זה כמובן ההתקפים ואיכות החיים של החולה. חולה שלא לוקח את הטיפול, לרוב יסבול מהתקפים. יש חולים שאפילו כאשר הם מפספסים יום אחד של טיפול של קולחיצין, או כדור אחד של טיפול של קולחיצין, אלה בדרך כלל החולים הקשים, לא באותו יום, אבל אחרי שבוע, אחרי כמה ימים, יופיע התקף, למרות שהם חידשו אחרי זה את הקולחיצין. אז קודם כל זה איכות החיים של החולה. להמשיך את הטיפול כל יום כדי שלא יהיה התקף. התקף הוא לא נעים, התקף גורם לאובדן ימי עבודה, ימי הליך, בית ספר, בילדים. כדי למנוע התקפים צריך לקחת קולחיצין כל יום, כל יום, כל הזמן. ההיבט השני, ואולי אפילו היותר חשוב מאיכות חיים, הוא מניעת סיבוכים וקיצור תוחלת החיים. כמו שאמרנו, יכולה להיות דלקת כרונית שהחולה לא מרגיש אותה, הוא לא יודע שהיא קיימת, הוא לא לוקח קולחיצין, הוא חושב שהוא מרגיש, הוא מרגיש טוב, אין לו הרבה התקפים, אבל בסופו של דבר, אחרי הרבה שנים כאלה של דלקת כרונית ועלייה ברמה של ה-AA אמילואיד, הוא יסבול מהמילואידוזיס וזה יהיה מאוחר מדי, ותתפתח אי ספיקת כליות, פרוטאינוריה וכל הסיבוכים של FMF. לכן יש חשיבות עצומה לנטילת הקולחיצין לאורך השנים, כי קולחיצין, כמו שאנחנו יודעים, מונע את התפתחות המילואידוזיס על ידי זה שהוא מוריד את רמת הדלקת.
למדנו על FMF, ויש לנו בשורה לסובלים מהמחלה, ואם לא מגיבים לקולחיצין, יש תמיד היום טיפול ביולוגי, טיפול יעיל וטיפול שמציל את החולים. תודה רבה לפרופסור אילן בן צבי. תודה רבה.
FA 112 27 6069